טוב, היום רציתי לדבר על מה שאני תמיד אוהב לדבר עליו, וזה מה אנחנו עושים פה. כאילו, מה מטרת הבריאה, מה אנחנו עושים פה בתור אנשים נבראים על ידי בורא. עכשיו, אתם כבר יודעים את התשובה, לעשות את הטוב, לתקן את העולם, כאילו, דברים ידועים. אבל מה שמעניין, שיש כל מיני מדרשים ודברי חז"ל שאומרים, שהכל מתבטל. אתה אומר שאתה פה לעשות תורה ומצוות, אומרים שהכל בטל, אין תורה ומצוות. ואתה רוצה לחגוג חגים, בטלים כל החגים. אז צריך להבין איך זה מסתדר עם כל הראייה של משמעות החיים פה. אני אומר ש צריך להבין את זה, צריך פשוט לקרוא את המקורות, ואז אנחנו נהיה יותר חכמים. עכשיו, הסיבה שאני עושה את זה היום, כי אנחנו קוראים פרשת זכור, צריך לזכור את עמלק, ואחרי זה כאילו לזכור את פורים. הכל בא ביחד ונראה את ההדגשה בפורים דווקא. עכשיו, הדבר הראשון כתוב פה במדרש משלי, איפה שזה מקווקו, פחות או יותר באמצע, כתוב, כל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. אז מעניין, קודם כל השאלה, למה פורים דווקא מעל כל החגים האחרים, החגים בתורה וכל זה? אחרי זה מוסיף רב אלעזר, אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם. אז זה עוד מעניין, כאילו, למה דווקא יום הכיפורים? האם יש איזה מין קשר בין פורים, יום הכיפורים, אותם מילים פחות או יותר? אז למה בטלים כל החגים חוץ מפורים ויום הכיפורים? דבר שני, אם זה לא היה מספיק, אז פה הגמרא אומרת שכל המצוות בטלות לעתיד לבוא. מצוות בטלות לעתיד לבוא. אז עכשיו התוספות פה מסבירים שמדובר עתיד לבוא, מדובר על תחיית המתים. אז זה אפשר להגיד שזה לא בדיוק בחיים הנורמליים שלנו, אבל זה משהו די רחוק, משהו, איזשהו מצב אחר. אבל הגמרא הבאה אחרי זה במסכת שבת דף קנון א', אז כתוב משהו מעניין. כתוב פה, שלמה בקהלת אמר בחוכמתו, וזכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבוא ימי הרעה, אלו ימי הזקנה, והגיע שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. אז אם אין זכות וחובה, זה כאילו אין מצוות. וזה, תכף אנחנו נראה איך שהרמב"ן באמת מפרש את זה במפורש. כאילו, הכוונה של הגמרא, לפחות לפי הרמב"ן, זה שאין מצוות בימי המשיח. עזוב תחיית הביתים. ימות המשיח, שפחות או יותר אמורות להיות ימים רגילים. אז עכשיו, אם זה לא היה מספיק, אז כתוב פה ספרים בטלים. הגמרא בירושלמי, מסכת מגילה, כתוב פה, רבי יוחנן אמר, הנביאים והכתובים עתידים לבטל, וחמשת ספרי התורה אינן עתידים לבטל. אז קודם כל הוא אומר עתידים, ולא אומר לנו בדיוק מתי זה אמור לקרות, אבל כן אומר שכל הספרים חוץ מהחומש בטלים, ואז כתוב בהמשך, ריש לקיש אומר, אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין להיבטל. אז שוב פעם, שאלה, איך זה יכול להיות שהכל בטל חוץ ממגילת אסתר? איך זה שכל החגים בטלים חוץ מפורים וגם יום הכיפורים? איך זה שכל המצוות בטלות? על מה מדובר? זה כאילו לבטל את כל הדת היהודית חוץ מלחגוג פורים פה שם ויום הכיפורים, זה לא מסתדר. עכשיו, הרמב״ם מביא את זה במפורש ואומר, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל לימות המשיח. אז הוא אומר לך את הפירוש שלו לעתידים לבוא, זה לא תחיית המתים, מדובר על ימות המשיח. חוץ ממגילת אסתר, הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה כהלכות של תורה שבעל פה. אז מעניין, הוא מסדר את המשפט, לא שיש את החומש וגם יש את המגילה. לא, יש את המגילה שהיא שווה לחמישה חומשי תורה, וכאילו, זה ממד, מעמד די גבוה של המגילה היא שווה לכל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז גם הרמב״ם אומר, וימי הפורים לא ייבטלו. אז השאלה שוב פעם, איך זה מתקשר לכל השקפת עולם שלנו, של תורה, מצוות, חגים, ספרים, הכל, כאילו מבוסס, הדת מבוססת על זה, ועכשיו הכל בטל כביכול. אז קודם כל נתחיל מהאחרון ואז נגיע לראשון. האחרון זה לגבי ספרים. אז הרעבד כבר משיג על הרמב״ם, והוא אומר, קודם כל הוא אומר דברים פי די קשים, הוא אומר, אני אומר דבר הדיוטות הוא זה. כאילו, המשפט שהכל בטל זה להדיוטות. כאילו, צריך להבין מה זה אומר, ואז הוא אומר, כי לא יבטל ספר מכל הספרים שאין ספר שאין בו לימוד, אבל כך אמרו, אפילו יבטלו שאר ספרים מלקרות בהם מגילה, לא תבטל מלקרות אותה בציבור. אז הוא אומר שהביטול זה לא שהספרים בטלים, אלא פשוט לא נקרא אותם בציבור. אבל אני אומר, אז אם לא נקרא אותם בציבור, זה אומר שהם פחות רלוונטיים, כאילו בסך הכל הם בטלים, כן? יפה שהם ישבו באיזשהו מדף, באיזשהו ספרייה או בית מדרש, אבל בזה שאנחנו לא נותנים להם מעמד, זה אומר שהם לא רלוונטיים. וזה באמת מה שהמפרשים אומרים, הקורבן הידע על הגמרא הירושלמי כותב ככה, עתידים לבטל כל הספרים, כיוון שאינן אלא לתוכחות ישראל, ולעתיד כולם ידעו את השם. אז הוא אומר, הסיבה שבטל כל תנ"ך, או נח בעצם, זה בגלל שאין צורך לזה. הנביאים באו להוכיח את היהודים לעשות מה שהם צריכים לעשות. אבל עכשיו, בימות המשיח, אז כולם מכירים שיש בורא עולם, כולם מכירים שצריך לעשות מה שהוא רוצה, שהבורא רוצה, אז לא צריך את כל זה. עדיין נשאלת השאלה, אז אם כן, למה המגילה? כאילו, מה המגילה מוסיפה לכל הסיפור הזה? עכשיו אם תהפכו את הדף, לפני שאנחנו נענה על השאלה הזאת, אז נגיע לקטע של המצוות ותלות. אז הרמב"ן מסביר ככה, הוא אומר, כי מזמן הבריאה הייתה רשות ביד האדם לעשות רצונו צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות לבחירתם בטוב ועונש ברצונם ברע. אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע. לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. אז הוא אומר כאן שלא שהמצוות יהיו בטלות, פשוט הגמרא אמרה לא יהיה זכות ולא יהיה חובה. זה אומר שכל אחד עושה מה שהוא צריך בלי שיש איזה מין אתגר בזה. בעצם מה שהוא אומר, והוא אומר את זה במפורש באמצע כתוב, וזהו ביטול יצר הרע. אין יצר הרע. בימות המשיח מה שהוא אומר שאין יצר הרע, זה אומר שלא יהיו פיתויים כאלו ואחרים לא לעשות מה שצריך לעשות. ואז אין זכות ואין חובה, פשוט כל אחד עושה מה שהוא צריך לעשות. מעניין, זה בדיוק מה שהבעל שם טוב כותב על הפסוק שאברהם עשה כביכול כל המצוות. כתוב פה, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. אז כביכול פה מהפסוק אברהם עשה את כל התורה, כל המצוות, אבל הבעל שם טוב אומר שזה לא בדיוק ככה. אחד תורה שבכתב, אחד תורה שבעל פה, כאמור רש"י. אמרו ברבותינו מצוות בטלות לעתיד לבוא, זה הגמרא שראינו כבר. ואז כתוב, הבעל שם טוב כותב, כי ישיגו העולם בחינות המצווה ושורש חיות המצווה, האיך שהוא ממש חיות נפשו וחיות כל העולמות, כמו שכתוב בירמיה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, בארץ לא שמתי, ובריתי היינו התורה, וכמו שהשיג אברהם אבינו עליו השלום מצד עצמו כל התורה, ולא ששמר התורה מצד ציווי הקדוש ברוך הוא, מחמת שהיה מצווה לו, כי עדיין לא ניתנה התורה, רק שהשיג מצד השכל שורש חיות של כל המצווה ומצווה. אז בעצם מה שהוא אומר פה, כשאנחנו אומרים שהאבות עשו את המצוות, אז הם לא עשו את המצוות בתור ציווי שהקדוש ברוך הוא אמר תעשה ככה וככה, אלא הם הבינו מה שהבורא רוצה מאיתנו, איך שאנחנו צריכים להתנהג, לא, כן, שבעצם זה כרוך בכל התורה וכל המצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. האבות התנהגו ככה, וזה מה שאנחנו נעשה בימות המשיח. זה יהיה בדיוק אותו דבר, אותו מעמד. אנחנו נבין ונעשה, ונבין את זה, כאילו באופן שכלי אתה תבין, כמו שלא כדאי לך לשים את היד בתוך השקע, אז גם לא כדאי לך לאכול בשר וחלב או מה שזה יהיה, כן? אז כל אחד יעשה את זה באופן טבעי כמו שהאבות עשו. אז בעצם התשובה לשאלה איך זה יכול להיות שהמצוות בטלות, המצוות לא בטלות, חלילה שמישהו עכשיו יכול להרוג, לגנוב, לעשות כל מיני דברים, לא, כל המצוות תקפות, פשוט לא יהיה זכות חובה, המצוות לא יהיו במעמד של ציווי, הם יהיו במעמד של מובן מאליו, במעמד של איך להתנהג באופן טבעי, כמו שהרמב"ן אומר. עכשיו אנחנו עכשיו מגיעים לחגים, אז אמרנו שכל החגים בטלים חוץ מפורים ויום הכיפורים. עכשיו הגמרא מדברת על זה באופן עקיפין לגבי פסח. כתוב פה ככה, תניא אמר להם בן זומא לחכמים כי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. הוא שואל, בימות המשיח האם אנשים עדיין יחוגו את ה... לא, לא יחוגו. יחגגו את הפסח. כאילו בגלל שהמשיח בא וזה דבר ענק, למה שהם עכשיו ימשיכו עם פסח? אז הם כתבו פה ככה, הלא כבר נאמר והנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הידחתם שם. אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהי הגאולה משעבוד מוחיות עיקר. אז בעצם התשובה שפסח וכל החגים הם לא בטלים במובן הזה שאף אחד לא שם לב, זה פשוט מה שמתרחש ביומות המשיח זה הרבה יותר מחושי, כאילו אתה יכול להרגיש את זה, אתה חי את זה, וזה הרבה יותר גדול ממה שהיה. אז אנחנו עדיין נחוג את פסח וכל החגים, אבל הם כביכול בטלים לעומת מה שמתרחש. אבל עדיין זה לא עונה על השאלה, אז למה פורים? למה פורים והמגילה? עכשיו, שלמה אלקבץ כותב פה ככה, כל הימים טובים יהיו בטלים, אין הכוונה שיתבטלו ולא יחוגו אותם, חלילה לומר כן, אך יתבטלו כדבר הבטל בשישים, נגד הניסים הגדולים אשר תחזנה עינינו במהרה בימינו, חוץ מנס פורים, שלא ייבטל דגדול מהניסים של עתיד לבוא. אז הוא מסביר מה שהסברתי, שעדיין אנחנו נחוג את החגים, אבל הם כאילו בטל בשישים בגלל הניסים הגדולים של המשיח וכל זה. חוץ מפורים, איך זה שפורים הוא נס יותר גדול מכל הניסים בכל העולם? אז מצאתי פירוש של המשגיח מישיבת פונוביץ' בספר שפתי חיים. והוא כותב פה במשפט הראשון שבהנהגת הנס ניכרת גדלות השם יתברך, הרי שבהנהגת ההסתר שאינה חורגת מדרך הטבע נראה כבוד השם ומלכותו על הבריאה יותר מהנהגה ניסית. עכשיו, מה שהוא מנסה להגיד פה, אתה יכול לראות את הבורא כשהוא בוקע את הים סוף, אז זה נס ענק, אף אחד לא יכול להכחיש, הופך את הטבע והנה אף אחד לא יכול לעשות את זה חוץ מהבורא, זה מה שנקרא הנהגה ניסית, רואים הכל. ויש הנהגה נסתרת שאתה צריך להסתכל, אם אתה מסתכל על קיבוץ גלויות שאנחנו חיים עכשיו ואתה לא רואה יד השם, אז אתה לא רואה את הניסים הנסתרים, וזה כאילו צר לי. אבל מה שהמשגיח מפונוביץ' אומר פה, שהניסים הנסתרים, ההנהגה הנסתרת, הרבה יותר גדולה מההנהגה הניסית. למה? מה? אני רוצה לראות קריאת ים סוף, זה ענק. למה אתה אומר לי שקיבוץ גלויות זה יותר גדול? למה אתה אומר לי שסיפור מגילת אסתר זה יותר גדול? אז הוא עונה פה שברגע שהקדוש ברוך הוא משחק, זה כמו לשחק שחמט. תראה, האם יש משהו גדול אם אני פשוט לא משחק לפי החוקים? הנה, אני מקפיץ את, את המלכה ככה והורג את המלך. יופי, מה עשיתי? אבל אם אני בחוכמה משחק ומעביר הכל לפי החוקים ואני מנצח, אז זה ענק. אז עכשיו אפשר לראות משהו. אז זה מה שהוא מסביר. כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים תוך החוקים של הטבע, זה הרבה יותר ענק מזה שהוא הופך את הטבע ועושה מה שהוא רוצה. אז זה הסיבה שהוא אומר שמגילת אסתר הרבה יותר, או פורים בכלל, הרבה יותר גדול מכל הניסים האחרים, בגלל שזה נסתר בתוך הטבע. אבל אני אומר יותר מזה, הסיבה שפורים כל כך גדולה זה בגלל שזה בעצם סיפור ההיסטוריה של בני אדם. כאילו יציאת מצרים ותקופות הניסים זה מוגבל, זה היסטוריה ישנה עתיקה. ההיסטוריה של כל האנושות זה היסטוריה של ניסים נסתרים. כשבני אדם מופעלים ועושים כל ביכולתם, והקדוש ברוך הוא עוזר להם מאחורי הקלעים, ורק צריך לפתוח את העיניים לראות שזה פועל ככה. וזה משהו מדהים בפורים. פורים הוא הסיפור של ההיסטוריה, פורים הוא הסיפור של כל העולם, שבני אדם פועלים והקדוש ברוך הוא עוזר מאחורי הקלעים. ואנחנו רואים את זה בפסוקים, בשמות כתוב פה, ויאמר כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המלחמה בין טוב ורע זה לעולם. זה מה שהרמב"ן מסביר פה. ידו של הקדוש ברוך הורמה לשווה בכיסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. עולמית. בעצם כל ההיסטוריה של העולם זה היסטוריה של טוב נגד רע, של אנשים שמנסים לשפר את העולם, לתקן את העולם, ואנשים שמנסים לשלוט בכוח ולהרוס, כן? זה המלחמה בין היהודים והעמלק, זה המלחמה בין הקדוש ברוך הוא לעמלק. זה הסיפור של פורים, וזה הסיבה שזה נזכר עד סוף הימים, ואנחנו נחוג את זה גם כשהמשיח יבוא, בגלל שזה הפרדיגמה של כל ההיסטוריה, של כל החגים, של כל המאמצים של להגיע לגאולה. אז אם אתם תהפכו את הדף לדף האחרון, אז נשארת לנו רק את השאלה של יום הכיפורים. עכשיו, השאלה הגדולה לגבי יום הכיפורים, אם אנחנו הסכמנו שבימות המשיח אז אין יצר הרע, אין זכות וחובה, כולם מכירים שיש בורא עולם וצריך לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה באופן טבעי, אז מה הצורך ליום הכיפורים? כן? הפסוק שהמדרש מביא זה פסוק למד דלת, והייתה זאת לכן לחוקת עולם לחפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. אבל ארבע פסוקים לפני זה כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אז אני הדגשתי את המילים של לטהר. זה נכון שיש כפרת עוונות, כפרות חטאים, אבל יש עוד דבר שיום כיפור בעצם עושה, וזה קצת סוגר לנו את המרחק בין הבורא לבריאה. כן? זה לטהר אותנו. הוא טהור, אנחנו לא טהורים. טהור זה להיות רוחני לחלוטין. תמיד יהיה איזה מין מרחק בין אדם לבורא. אין, כאילו יש הבדל. אז על מנת לקרב אותנו קצת יותר, כמו שזה נעשה כל יום כיפור, זה ימשיך. וזה מה שהתיקוני זוהר אומר פה, הקטע שבין פורים ליום הכיפורים, כתוב פה, פורים את קריאת על שם יום הכיפורים, כי עוד כף דכיפורים היא כאין כף הדמיון נקוד בשווה, ורוצה לומר שיום כיפורים יהיה כמו פורים, שעיקר העונג בפורים הוא שמחת הלב שהוא תענוג רוחני, עתידים להתענגה בי, כמו כן לעתיד לבוא עתידים ישראל להתענג ביום הכיפורים כתענוג רוחני, שאף על פי שלא יהיה אז שום אבון שנצטרך לענות נפשנו בשביל סליחה וחפרה. אז הוא אומר שיום הכיפורים לעתיד לבוא אנחנו עדיין נמשיך לחגוג, אבל זה יהיה חג כמו פורים, זה יהיה חג כמו שמחה, שמחה רוחנית, שמחה שאנחנו בעצם מתחברים לבורא. וזה בעצם עונה על כל השאלות. אני חושב שכשאנחנו אמרנו שהחגים בטלים, שהספרים בטלים, החגים, הספרים והמצוות, כן? הכל נראה כאילו בטל, זה לא שזה בטל, הכל תקף, הכל ממשיך, אבל בהבנה אחרת, שאנחנו הגענו לסוף, כולנו נכיר את המטרה שזה שוב פעם לתקן עולם במלכות שדי, לתקן את עצמנו, להכיר בבורא ולעשות את הטוב, ובסופו של דבר לחוג את ההשגה העליונה שהשגנו בעצם תיקון עולם במלכות שדי. תודה רבה. תודה רבה.